אנחנו כמעט את תורה י"ז גמרנו, וצריך עכשיו לסכם אותה, שלראות בעצם מה אנחנו יודעים עכשיו, מה שלא ידענו קודם. כי מעכשיו עד סוף התורה, יש פה רק על פי זה יובן, מי שמכיר את הכותרת הזאת, מה זה נקרא על פי זה יובן. למדנו רעיון, עכשיו הוא מראה לנו שהרעיון הזה מופיע גם בתורה, גם בנביאים, גם בגמרא, בכל מיני מקומות, בכל מיני פסוקים, בכל מיני... אבל הרעיון, שלמות הרעיון כבר היה. אז מה הרעיון של התורה? זה, יש ביטוי בחז"ל, כתוב הלכות שבת, שהם כהררים התלויים בסערה. הררים התלויים בסערה, זאת אומרת, שיש משהו שהוא ענק, והוא גדול, אבל המפתח להגיע אליו הוא משהו מאוד קטן, הוא משהו מאוד, וחבל כאילו, וכמו שאומרים, אתה רואה את המפתח הקטן הזה? תשמור אותו חזק. אם תחזיק אותו חזק, הוא יפתח לך את האוצרות הכי גדולים שיכול להיות. בעניין שלנו, אז דיברנו בהתחלה על עניינים מאוד גבוהים. ההתחלה של התורה מדברת על איך הצדיק מסתכל על העולם, ואיך הצדיק מסתכל על יהודי, איך שהוא רואה בכל דבר את גדולת השם, באופן פרטי, בכל פרט הוא רואה את גדולת השם, ובכל פרט הוא רואה איך שכל פרט קשור עם כל הכלל, וביהודי הוא רואה לא רק את גדולת השם, אלא את התכלית של גדולת השם, את זה איך שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם היהודי. כן, איך אנחנו אומרים, ויומר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. זה מובא ברמב"ם בשתי מקומות בתחילת הרמב"ם. פעם אחת זה כתוב בהלכות יסודי התורה, כשהוא מדבר על המצווה של קידוש השם. אז הרמב״ם כותב שקידוש השם זה לאו דווקא לעלות על המוקד, אלא קידוש השם כל פעם שאתה מתנהג בצורה אנושית ואתה לא עושה חילול השם, אז אם בן אדם, אם אתה עומד בזה, הקדוש ברוך הוא אומר עליך, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. שם הוא מפורש לא מדבר על מצוות, אלא הוא מדבר על כל מיני התנהגות אנושית כללית כזאת. למשל, אם יש לך כסף, תשלם ואל תרשום. אל תנצל אחרים סתם. אתה שאתה יכול... זה מוכר, ויש ביניהם שאוהב להישען על אחרים כל הזמן. תעשו לי, תסדרו לי. זה... כשרואים יהודים מתנהג לא בצורה נכונה, אז יש איזה פסוק ביחזקאל, באומרם, עם השם המה ומארצו יצאו. כל הגויים מראים את היהודי ואומרים, זה יהודי? זה יצא מהארץ של השם? זה עם השם? וחילול השם, וחילול שם שמיים. וכשהוא שומר על זה בכבוד, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ישראל אשר בך את פער. פעם שנייה הרמב"ם מזכיר את זה כשמדבר על הלכות דעות. בהלכות דעות יש נושא של בכל דרכיך דעהו, שנכון מעשיך היו לשם שמיים, שכל מה שיהודי עושה צריך להכניס בזה כוונה טובה, הוא לא עושה את זה סתם בשביל לשרוד, או יכול כיצא בזה כמו כל הנברואים אשר על פני כדור הארץ. אצל יהודי הכל עבודת השם, ולכן בכל דבר גם יש לו בחירה. יש לו בחירה אם לעשות או לחדול, יש לו בחירה אם לכוון בזה לשם שמיים או לא. אז כל הנקודות האלה, הוא אומר שנמצא שיהודי שלוקח על עצמו את העבודה של בכל מעשיך היו לשם שמיים, אז הוא עובד את השם תמיד, והוא מסיים בסוף עליו, הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך את פער. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, שאנחנו עבדים שלו תמיד. וזה גם מרומז בפסוק בתהילים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום היה אלוקיך. פסוק אחר אומר בתהילים, באומרם אליי כל היום היה אלוקיך. מי זה אומרם אליי כל היום היה אלוקיך? אומות העולם, נכון? זה באומרם אליי. אבל יש פסוק בתהילים, עוד פסוק, בפרק ליד, זה לא כתוב, בוא אומרם אליי כל היום האלוהיך, אלא באמור אליי כל היום. באמור אליי כל היום זה היחיד. האחד יחיד ומיוחד שואל את היהודי, כל היום היה אלוקיך, איפה אני אלוקים שלך כל היום? למה אני אלוקים שלך רק בבית כנסת? רק בית מדרש? כל היום אני לא אלוקים שלך, איפה? איפה אני אלוקים שלך כל הזמן? כל זה קשור עם אשר בך את פער. והיום אומר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. זה ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא בכל, עם כל יהודי. אז אפשר לראות את גדולת השם מכל פרט בעולם, ולראות איך שהשם מתפאר עם כל יהודי. אם היהודי עושה משהו בעבודת השם, הוא מביא בדמעות של דברים מאוד קטנים, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא כבר מתפאר בו. זה היה ההתחלה, עם זה דיברנו, והוא הסביר שם שבעצם מי שרואה את זה, אנחנו מאמינים שזה כך. אנחנו מאמינים שכל דבר בעולם מבטא את גדולת השם, וכל תנועה של יהודי, אם היא מכוונת, אז הקדוש ברוך הוא מתפאר בה ושמח איתה, למרות שזה אין ארוך אליו, כן? אבל בכל אופן, אנחנו כמו ילדים קטנים, ילד קטן מה שהוא עושה, אז זה הכל, זה הכל נחשב, הכל, הקדוש ברוך הוא שמח איתנו. אצלנו זה אמונה, אצל הצדיק זאת החוויה שלו, זה נקודת ההתחלה שלו, הוא חי את זה. זה המשמעות של שהוא נהיה צדיק, זאת אומרת שהוא תיקן את כל ארבע היסודות. המשמעות שאם בן אדם מתקן את כל ארבע היסודות בנפש, את האש, את המים, את הרוח, את האפר, זה אומר שהוא מתקן, שהוא תיקן גם את ההסתכלות שלו. ההסתכלות שלנו היא לא נכונה כשהמידות שלנו היא לא נכונות. אנחנו לא מסתכלים אובייקטיבית על שום דבר, ושהמידות שלנו מושכות אותנו. פה אנחנו משוחדים לטוב, ופה אנחנו משוחדים לרע. זאת אומרת, את זה אנחנו אוהבים, ואת זה אנחנו שונאים, וכל מיני דברים כאלה. אז גם כל מה שהוא עושה, אנחנו נפרש לטוב או לרע. אבל ברגע שאנחנו מתקנים בפנים את הכל, אז, ובעיקר, בעיקר את את הבסיס של כל הארבע יסודות, אז אנחנו מתקנים את ההבנה שלנו, ואז מתקנים, סיפרתי לכם פעם, סיפר לי יהודי שהוא שאל פעם למה כשמדברים על ארבע יסודות רעים בנפש לא מזכירים את העקשנות. בתניה, בלקוטי מהר"ן, הם מזכירים את הארבע יסודות, זה גאווה וכעס ותאוות התענוגים התפארות ודברים בטלים, ועצלות ועצבות. זה ארבע יסוד, ארבע קבוצות של מידות רעות. למה לא מזכירים את העקשנות? רבי אלימלך בצטל קטן, צטל קטן, רבי אלימלך כותב את העקשנות ראשון. אז למה? אז סיפר לי, שאלתי, וענו לי שהעקשנות זה הפונדמנט, זה הבסיס, זה התת הכרתי. ובעצם מה זה הקשנות? הקשנות זה בגלל שאני אמרתי. זה הקשנות, זה לא אופי חזק. הקשנות זה בגלל שאני אמרתי. אז הנקודה הזאת היא בעצם השורש, צדיק שמתקן את כל הארבע יסודות. אי אפשר לתקן את הארבע יסודות בלי לתקן את הנקודה הזאת, שבגלל שאני אמרתי. הנקודה של הנפרדות. הצדיק שמתקן את הכל, אז גם ההסתכלות שלו משתנה. אז הוא מסוגל לראות, הוא מסוגל לראות ספונטני לגמרי, מסוגל לראות בכל דבר גדולת השם, והוא לא צריך לעשות עבודה כמו בתורה נ"ד שלמדנו, הוא רואה רמז והוא מפענח את הרמז. זה לא עובד ככה, הוא מיד רואה את הפנימיות. הוא יכול להיזכר שאנשים רואים את זה אחרת, אבל הוא מיד רואה את הפנימיות, בכל דבר. לא משנה, הוא רואה סכין, הוא רואה מזלג, הוא רואה כיסא, כל מיני דברים פשוטים. הוא מיד רואה שם משהו אחר. כל דבר מדבר אליו כל דבר מספר לו סיפור. זה הצדיק, וזה כאילו, ומצדיק הזה אנחנו יכולים לקבל משהו מההסתכלות הזאת, ואז אנחנו מסתובבים כל הזמן עם אהבת השם, עם יראת השם. אנחנו חיים בצורה אחרת. אם אנחנו מחוברים לכזה צדיק, אנחנו מקבלים ממנו. אבל יש משהו שאנחנו יכולים להיות כאילו מחוברים לצדיק, אבל זה לא מגיע אלינו. למה זה לא מגיע אלינו? בגלל, הוא אומר שני דברים, אחירות המעשים וכסילות השכל. וזה בדיוק אותם דברים שהוא דיבר כשדיברנו עליהם לפני רגע. החירות המעשים, זאת אומרת שבן אדם לא רק שהוא לא תיקן את המידות שלו, הוא גם נותן להם להיכנס למקום שיש לו בחירה. במידות אין לאדם בחירה. איפה יש לאדם בחירה במידות? אני לא יכול להחליט, בוא נאמר שאני אכזר. אז אני יכול אולי לעבוד שנה שלמה ולתקן את מידת האכזריות. אבל אני יכול, על הרגע אני יכול לפעול בעצמי לא להתנהג באכזריות. אבל אני לא יכול לתקן את האכזריות ברגע אחד. אין לי בזה בחירה. אבל במעשים יש לי בחירה. עכשיו, אני לא רק שלא תיקנתי את המעשים, אלא שאני גם הכנסתי את המידות הרעות אל תוך המעשים, אל תוך המקום שבו אני יכול לכל הפחות טכנית להימנע מהרע. זה נקרא אחירות המעשים. שהמעשים הם לא ברורים, הם לא צלולים. ודבר נוסף זה כסילות השכל. כסילות השכל זה יותר עדין, אבל הכסילות השכל כאן לא מדובר על בן אדם שנולד טיפש. מדובר על בן אדם שהשכל שלו הוא לא מבורר, זה מה שנקרא כוח המדמה שאינו מבורר, הוא לא אובייקטיבי, הוא לא מבורר כי המידות שלו לא מבוררות. עכשיו, אבל אם המידות שלנו יהיו מבוררות לגמרי, אז אנחנו בעצמנו צדיקים. מה העניין? העניין הוא שכדי לקבל מזה שבירר את המידות, אנחנו צריכים לפחות לרצות שהמידות שלנו יהיו מבוררות. להתפלל על זה, לחפש עיצות איך לתקן, ובעיקר להתפתח מבחינת מוחין דגדלות. לא להיות, איפה בן אדם נופל? כשהוא במוחין דקטנות הוא נופל. אם בן אדם יש לו צער, יש לו צרה, אז הוא יכול בקלות ליפול לכל מיני מקומות לא טובים, כי הוא במוחין דקטנות. זו סכנה גדולה המקום הזה. העבודה שלנו זה להתרחב ולהיות במקום יותר גדול. ואז אין את כסילות השכל. להתרחב ולהיות במקום יותר גדול, זאת אומרת, קודם כל להכיר בעובדה שהמידות שלנו הן עדיין לא מתוקנות. זה הדבר הראשון. ולא להתייאש, ולקבל את זה בפרופורציה, ולנסות לתקן כמה שאפשר. ואז אם אנחנו בכיוון הנכון, אנחנו יכולים לקבל מהצדיק. אם שני אנשים עומדים ככה, רחוק אחד מהשני, אבל עומדים פנים אל פנים, אז הם יכולים לקבל אחד מהשני. או צעקה, או משהו, או אפילו שמישהו זורק על השני משהו כדי שהוא יתעורר ויפסיק לחלום. אבל יש קשר. אבל אם הם עומדים גב אל גב, אפילו הם עומדים הרבה יותר קרוב, אין קשר. זאת אומרת, אם רוצים לקבל מהצדיק, צריך לעמוד עם הפנים לצדיק. הצדיק אלינו עם הפנים כל הזמן. ואנחנו צריכים לעמוד עם הפנים אליו. אם אנחנו עומדים עם הפנים אליו, לעמוד עם הפנים אליו, זאת אומרת שזה הכיוון שלנו. אנחנו לא צדיקים, אבל זה הכיוון שלנו. זה גם כל המושג של התקרבות לצדיקים. התקרבות לצדיקים זה לא שאני מקבל חותמת, שאני חסיד של צדיק פלוני. זה לא נקרא להתקרב לצדיק. ומה אני יותר קרוב עכשיו לצדיק מה שהייתי קודם? שום דבר. להתקרב לצדיק זה להסתובב 180 מעלות, וללכת חצי פסיעה, או לרצות ללכת חצי פסיעה, בכיוון שהצדיק הולך בו. ואז אני מפסיק להתרחק. כי הצדיק כל הזמן עולה, ואני כל הזמן יורד. באיזה אופן אני מתקרב אליו. ברגע שאני עושה פרסה, ואני מסתובב, ואני גם רוצה, להתקרב, אז אני יכול, אני מתחיל להתקרב. כשאני מתקרב, אני יכול לקבל משהו. וכל זה, מה המפתח של כל זה? זה היה הדבר הגדול, כמו שאומרים. הדבר הגדול, בעצם הדבר הגדול, תכלית של הכל, זה שיהודי יהיה לו כל היום, איך אמרנו, כל היום היה אלוקיך. שכל היום יהיה לך אהבת השם ויראת השם. ומזה נובע שיהיה אהבת ישראל, ויהיה אחריות, ויהיה כל המידות הטובות באים, שני המידות האלה. וזה כל היום שיהיה, לתרץ את הקושייה של כל היום היה אלוקיך. איפה אני כל היום? איפה אני אלוקים שלך כל היום? למה אני אלוקים שלך רק בבוקר כשאתה אומר מודה אני? איפה כל היום אני אלוקים שלך? זה התכלית. איך מגיעים לזה? מגיעים לזה, יש מפתח אחד קטן שמתקן את החירות המעשים וכסילות השכל. ואז אפשר לקבל מבן אדם שכבר נמצא בתוך אהבה ויראה, לקבל ממנו איזה קשר לעניין. לקבל ממנו איזה תובנה שאפשר יכולה לעורר בנו אהבה ויראה. מה זה המפתח הקטן הזה? זה צדקה. הצדקה, הוא כותב בחלק ב' של הלכות מהר"ן, הוא כותב בתורה ד', לכל לכל מצווה ולכל עבודה יש התחלה, שאנחנו רואים כל התחלות קשות, והצדקה היא התחלה של כל ההתחלות. מה יש בצדקה? בצדקה יש טיפול שורש, למרות שזה רק מעשה טכני. אבל אם בן אדם מוכן לשים את עצמו בצד, אז הוא, כאילו, ההתגברות הזאת פותחת לו את הכל. בכלל, בכל התגברות יש המון כוח. כן, אני סיפרתי פעם, זה דרך אגב, אבל כדאי, אם זה כבר עולה, כדאי לספר את זה. אחד מגדולי תלמידי המגיד, אני לא יודע את שמו, כי כששמעתי את הסיפור, לא סיפרו את שמו. הוא היה בהתחלה, הוא היה בהתחלה אדם די רגיל, ואחר כך הוא הפך להיות צדיק עליון וקדוש, והדרך שהייתה לו זה כשכל דבר, אם היה בא לו איזה רעיון לעשות משהו בעבודת השם, זה היה מתאים, זה היה מיד הולך לזה. כשהיה בא לו לעשות משהו לצורך עצמו, לא משנה אם זה אכילה או שינה או כל מה שלא יהיה, כסף, כבוד, תאוות, אז הוא היה אומר לעצמו, אתה יודע מה, עוד מעט, זה הכל. עוד 10 דקות, לא יקרה כלום, עוד 10 דקות. עוד 10 דקות הוא כבר מקום אחר לגמרי, זה כבר יכול להיות ש... ואפילו אם כן, אפילו אם כן, זה העיקר מה שרציתי לומר. זאת אומרת, אם בעוד 10 דקות הוא לא עשה את הדבר, אז בסדר. אבל אפילו אם בעוד 10 דקות, נגיד, בא לו לאכול משהו מיותר, סתם בשביל הכיף. והוא אמר לעצמו עוד 10 דקות, ובעוד 10 דקות הוא כן אכל את זה. אבל בינתיים 10 דקות הוא יתאפק, ב10 דקות האלה שבינתיים הוא יתאפק, ב10 דקות האלה עשה נחת רוח למעלה. ב10 דקות האלה הוא עמד עם הפנים לקדוש ברוך הוא, לא עם הפנים לעצמו, ב10 דקות האלה הוא לא היה במרכז. זה לקח רק 10 דקות, לא משנה. וזה, הוא התחיל לגלגל את עצמו ממעגל קסמים שלילי למעגל קסמים חיובי. הוא שינה את כל ה... ובעיקר זה בצדקה. כי הצדקה, כאילו, אנחנו רואים בחוש, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בן אדם מוותר על כל מיני תאוות, ושהם עולים הרבה כסף. למה? כי התאווה נתפסת לנו כדבר של הוללות. למרות שאנחנו בעלי תאווה גדולים, אבל נתפס אצלנו כמין דבר לא חשוב. כסף. כסף זה דבר רציני. כן? אף אחד לא מסתכל על כסף כמו שמסתכל על תאוות. אם בן אדם גם את הכסף נותן, אז הוא... הוא נתן את עצמו. זה בכל מאודיך שהולך ביחד עם בכל נפשך. איך הזל אמרו, יש לך אדם שממונו חביב עליו כגופו או יותר מגופו. זה פחות או יותר העניין. עד כאן זה היה המבנה של התורה שלמדנו, שיש מפתח אחד קטן, שזה הצדקה. או בעצם, הייתי אומר, הוויתור על מה שבמוחין דקטנות שלי מאוד חשוב. למרות שעוד לא התרחבתי ולא הגעתי למוחין דגדלות, לא הגעתי ל... אבל אם אני מוותר על מה שמאוד מאוד לחוץ לי במוחין דקטנות, אז יש לי יותר מהר, יש לי סיכוי יותר מהר להגיע למוחין דגדלות.
האם זה משנה אם הצדיק שאני בוחרת הוא חי או הוא לא חי?
הם תמיד עם הפנים אלינו. אני חשבתי על זה מתי שאמרתי. אמרתי, הצדיק בא עם הפנים אלינו, ואותו רגע חשבתי שגם אחרי שהוא נפטר עם הפנים אלינו. אבל לא אמרתי את זה. לא יודע למה. הם תמיד עם הפנים אלינו. בזוהר הקדוש כתוב ככה, כתוב שאם לא התפילות של הצדיקים בעולם העליון עלינו, אנחנו לא היינו יכולים להתקיים. הם מחזיקים אותנו בראש כל הזמן. וגם כשהצדיק בעולם, אז לכאורה לא תמיד עם הפנים אלינו. יש כל מיני עליות, אבל ראינו עובדות. כל הסיפורים על רבי משה לב מססו ועל רבי לוי יצחק ברדיצ'ו וכל הסיפורים האלה שבשיא העלייה שלהם הם תמיד החזיקו ראש על איזה מישהו שהוא כאילו והם לא שכחו אותו, תמיד חשבו גם עליו, וזה שיעור בחסידות הדבר הזה. אחרת בליקוטי מהר"ן כתוב שצדיק שלא לוקח בחשבון את האנשים למטה למטה הוא לא צדיק כלל. החסידים הסבירו שהכוונה היא שהוא לא צדיק של הכלל, הוא צדיק פרטי לעצמו. עד כאן זה פחות או יותר, זה עכשיו לפי זה הוא נותן כמה פסוקים. פסוק אחד הוא מביא פסוק מדברי הימים שדוד המלך אומר לשלמה שהוא הכין לו את התוכניות לבנות את בית המקדש, והוא אומר הכל בכתב, אני נותן לך את הכל מסורטט, הכל כתוב, מיד השם עליי השכיל. זאת אומרת שהיה כאן איזה נקודה של רוח הקודש כשהוא כתב את התוכניות האלה. זה מה שכתוב כאן. עכשיו, מה זה עליי השכיל? בעצם היה צריך להיות כתוב הכל בכתב מיד השם אליי. יש כאן עוד רמז. יש רמז ששכל וכתיבה קשורים זה בזה. איפה היה לנו את זה קודם? כי היה לנו עוד חלק גדול בתורה שרבנו דיבר על נקודה שלפעמים הבן אדם מאבד את המוחים בגלל שהוא אוכל לא בכשרות. לא שהוא אוכל לא כשר, הוא אוכל כשר. אבל הוא אוכל כאילו... זה פגם המזבח, הוא אוכל למלות אהבת נפשו. וזה, איך מתקנים את זה? אז הוא אומר, כשיש צדיק בעולם, שהוא אומר דיבורים אמיתיים, והדיבורים האלה, והאנשים נותנים צדקה. זה התיקון של הצדקה שדיברנו. אנשים נותנים צדקה, הצדקה מורידה את רוחות השערה שיש בעולם. יש רוחות שערה בעולם, שהמשמעות של רוח שערה מבחינה רוחנית זה שזה דו שיח של חרשים. שאני מדבר איתך ואתה מדבר איתי, ואנחנו לא מבינים אחד מה השני אומר. כאילו, זה עניין של רוח שערה. כמו שברוח שערה לא שומעים קול שמגיע מרחוק. והצדקה גורמת אהבה בין אנשים. עוזרים למישהו, אז נוצר רגש חיובי. אז ככל שיש יותר צדקה, יש יותר נייחא דרוחא, וכשיש יותר נייחא דרוחא, אז שומעו הולך בכל המדינות, וכשהצדיק אומר דיבור אמיתי, אז יש גויים שהם חכמים, והם כותבים ספרים וכל זה, אז נופלים להם רעיונות אמיתיים בתוך הספרים שהם כותבים. אחר כך גויים אחרים קוראים את זה, והגוי האחר שקורא את זה, אם בקרבו יש איזה ניצוץ קדוש, אז הניצוץ הקדוש מתעורר, והוא מתגייר, או בפועל, או בכוח, אבל הוא מתגייר. זה החלק הזה שלמדנו. ושם אנחנו רואים, ועל ידי זה מה קורה, כשבאים הגרים, אז יש גילוי אלוקות כל כך גדול, זה גם כתוב בזוהר, כשבא יתרו, ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, באותו רגע נמשך גילוי אלוקות בכל העולמות. כמו שאמרנו לפני רגע, שמתי שיהודי מתגבר על עצמו, שהוא מתגבר, שהוא נותן צדקה, או שהוא אומר לעצמו עוד 10 דקות, אז נמשך מזה גילוי אלוקות מלמעלה, והוא מקבל הרבה מוחים חדשים. אותו דבר, כשבא גר ומתגייר, אז נמשך אור בכל העולמות. והגרים האלה מתגיירים בגלל מה שהם מצאו בספרים. וזה היסטורית, זה קרה הרבה. דיברנו על זה שבוע שעבר, מי שהיה כאן זוכר. עכשיו, וזה גורם לתקן את הפגם שהישראלי הזה אכל שלא בקדושה. תקן את הפגם של המזבח. מה פירוש? איך זה מתקן את הפגם? זה התערות הדלילה. יש לפעמים שאנחנו פוגמים במשהו בגלל שבאותו רגע אנחנו במקום נמוך. ופתאום מגיע חג. ניקח דוגמה. בוא נגיד שאני קצר עם בני אדם. אין לי סבלנות. פתאום מגיע חג. ולפני החג אני עוד יותר אין לי סבלנות. יש הכנות לחג. אבל אחר כך, יום אחד מגיע החג, ואז הכל כאילו, הכל נרגע. ואז כשמגיעים אותם בני אדם, אז פתאום אני יכול לדבר איתם, אני יכול להסתכל עליהם, והכל בסדר. מה קרה? כשמגיע החג, זה לא רק יש לי זמן, או שיש לי מנוחה. אם בן אדם בחגים, יש לו פחות זמן באמצע השנה. כשמגיע החג, מגיע איזה אור מלמעלה. כשמגיע אור מלמעלה, היהודי מקבל ראש יותר גדול. עם ראש יותר גדול, יש מקום בתוך הראש להכיל גם מישהו כזה שאפשר לסבול אותו. כן? אז אני יכול לפייס אותו ולבקש ממנו סליחה ולתקן את הכל. דבר כזה קורה כשמתגיירים גרים. אם גר מתגייר, אז באיזשהו אופן צריך להיות ער וקליט בשביל לקלוט את זה. באיזשהו אופן, אז הכל משתנה לטובה, ואז הבן אדם יכול לשבת ליד הצלחת ולהגיד לעצמו, אני עכשיו עובד את השם. כל ביס שאני מכניס בפה זה עוד משהו על המזבח. זה שלמות המזבח. אני לא מכניס את עצמי בתוך העסק. זה לא למעני, אלא למען השם יתברך. זה עבודה, זה מתחיל מהתערותא דלעילא. עכשיו, זה שלמות השכל. יש כאן פעמיים שלמות השכל. פעם אחת שלמות השכל אצל הגוי שכתב ספר והכניס שם דברים נכונים. לא היה לו סיכוי בדרך הטבע. זה היה בגלל הדיבור של הצדיק. פעם שנייה שלמות השכל, זה בסוף התהליך אצל היהודי ליד הצלחת. שם יש שלמות השכל. שלמות השכל זה לא מתי... שלמות השכל בעבודת השם, זה לא כשלומדים בספר ומבינים מה שכתוב. שלמות השכל זה כשסוגרים את הספר ויוצאים לעולם וחיים בעולם את מה שלמדו בשכל, זה שלמות השכל. אחרת השכל הוא עקר, אין לו תולדות. זה דבר עקר, אין לו שלמות. אז על זה הוא אומר, שלמות השכל הוא על ידי הכתב. זה מרומז בפסוק. הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. הכל בכתב, כי על ידי כתב הנ"ל, בבחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי, כאן נזכר לאל, רמז מאוד מעניין. איפה זה היה כתוב מה שיגיד מרדכי? בספרים של היהודים, בספרים של הגויים. בספרים של הגויים. ומרדכי איפה אמר את זה? מרדכי לא אמר את זה, מרדכי אמר את זה למלך, הוא לא ביקש שיכתבו את זה בכלל. מרדכי אמר דיבור אמיתי, וזה נכתב אחר כך בספרים, ובקטן ותרש שני סריסי המלך הוצאו להורג. מה בדיוק כל הסיפור, איך כל הסיפור שייך לכאן? גם כל הסיפור שייך, אני לא יודע, ניסיתי לחשוב ולא הצלחתי. כל הסיפור הזה שייך לכאן באיזשהו מקום. המלך במגילת אסתר, יש כתוב סתם המלך, זה הקדוש ברוך הוא. ביקשו לשלוח יד במלך, ובקטן ותרש, מה זה השמות האלה, ביקשו לשלוח יד במלך, ומרדכי, אשר הגיד מרדכי, הוא אמר, למי הוא גילה את זה, ומה היה שם בדיוק, יש איזה קשר, אני לא יודע. אם מישהו ימצא, תבוא עליו ברכה, שיספר לנו. ועל ידי זה נעשים גרים, בסוף הסיפור של פורים, מה כתוב? רבים מעמי הארץ מתייעדים. ועל ידי גרים נשלם המזבח, ועל ידי שלמות המזבח נשלם השכל, כנזכר לב. כשאוכלים בקדושה, זה המושג של המזבח. אכילה של אדם זה כמו מזבח. על ידי שלמות המזבח נשלם השכל. נמצא שעל ידי בחינת כתב הנ"ל נשלם השכל. וזהו, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, כנזכר לב. זה פסוק אחד שהוא הביא. עכשיו הוא מביא קטע מהתפילה, שגם כן מובן יותר על ידי התורה הזאת. כתוב בתפילת עלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. מה פירוש? זה בחינת תשובה שחוזר הטוב למקומו כנ"ל. עכשיו אני מדבר על הניצוץ הטוב שיש בתוך הגוי, שבזכות הניצוץ הטוב הזה, הגוי מוצא בתוך הספרים דיבורים כאלה שגורמים לו להתגייר. אז הניצוץ הזה חוזר בתשובה. זאת אומרת, גם גוי יכול לחזור בתשובה. זה לא, גוי לא חוזר בתשובה, אבל הניצוץ הטוב, הקדוש שבתוכו, גורם לו להתגייר. כי שדי הוא בחינת תשובה, ששב בתשובה על פגם עבודה זרה. הגוי כשהוא מתגייר, הוא חוזר בתשובה על עבודה זרה, הרי זה כן שייך אצל גוי. הרי הגוי אסור, לגוי אסור לעבוד עבודה זרה. שבע מצוות בני נוח, זה אומר שהוא צריך להישמר מעבודה זרה. הוא חשב בתשובה על פגם עבודה זרה. למה דווקא שם שדי זה תשובה על עבודה זרה? כי שדי הוא בחינת שיש די באלוקותי לכל בריאה, ואין צריך לשום עבודה אחרת. זה המושג של שדי. ופה צריך לדבר ארוך. זה נושא מאוד ארוך. זה נושא בסוגריים, אבל זה נושא מאוד ארוך. ולהפנות אליך עוד מעט, ולהפנות אליך כל ראשי הארץ, זה בחינת הגרים, וקירו וידעו כל ראשי תבל, זה בחינת שלמות הדעת שנעשה על ידי זה כנער. זה כבר מפורש. יכירו וידעו כל אשי תבל זה שלמות הדעת, להפנות אליך כל אשי הארץ זה גרים, זה ממש מפורש כתוב שם. אנחנו יודעים ככה, יש כאן הרבה דברים לדבר, אני לא יודע, לא יודע אפילו מה להגיד קודם, מה להגיד אחר כך. בוא נחשוב רגע על סיפור כזה, בוא נחשוב על איזה, מסתובב איזה אחד מבוליביה, מפרו, לא יודע, לא יודע עברית. כל הישראלים אצלו קוראים להם יוסי. נקלט לו השם יוסי, כל הישראלים הם יוסי. והוא צריך עזרה, הוא אני יודע, נתקע עם הרכב, או שהוא צריך לקבץ נדבות או משהו. הוא דופק לאנשים בדלת, יוסי, יוסי, תעזור לי, יוסי. כמה עברית שהוא יודע. אז יש אחד שפותח, הדבר הראשון מה הוא אומר לו? מה הדבר הראשון שהוא אומר לו? לא קוראים לי יוסי. אחר כך הוא עוזר לו, כמה שהוא עוזר לו, כן עוזר לו, לא עוזר לו. ויש אחד שהוא איש חסד, פותח את הדלת, וואי, איזה יופי, אתה זוכר את השם שלי? לא קוראים לו יוסי, גם לו לא קוראים יוסי. אבל הוא כזה, הוא רוצה שירגיש טוב. בסדר, אז מה אכפת לי לצורכו, קוראים לי יוסי. למה לא? מה יש? אם זה השם שהוא יודע לקרוא לי. אנחנו הרי בכל התוארים וכל השמות שאנחנו מתארים את השם ואנחנו קוראים לו, זה הרי לא מבטא כלום, לא מבטא שום דבר. חשבו שיבוא מישהו לאיזה שר, לנשיא וירצה לשבח אותו, אז יגיד לו, נכון שאתה כבר אחרי בר מצווה, נכון שאתה יודע כבר לקרוא, נכון, אתה גדול, אז הנה, כך תקרא את ה... אני רוצה לתת לו איזה פתק שיקרא, אז הוא משבח אותו שהוא אחרי בר מצווה שהוא יודע לקרוא. מה אנחנו כבר יכולים לשבח את השם? הריחוק הערך בינו לבינינו הוא כל כך, זה לא שייך. אבל הקדוש ברוך הוא כמו היוסי הזה שהוא פותח את הדלת, הוא לא אומר לא קוראים לי יוסי. אני איתך, איזה יופי, איזה יופי שאתה קורא לי בשם. וואי, מי גילה לך? מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? לא מלאכי השרת, מלאכי השרת עין ואפס לפניו, ואנחנו עין ואפס לפניו, הכל הכל אותו דבר. אבל בכל אופן, הוא שמח איתנו. זה בעצם כל השמות. אנחנו אומרים צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשר, אנחנו אומרים שהוא גדול ומעולל מאוד, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים, אתה רב להושיע, איך אומרים שם, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני עפר. אצלנו זה השבחים הכי גדולים. מי יכול להחיות מתים? מי יכול באמת לרפא חולה? רק השם יתברך. מקיים אמונתו לשני עפר. רק אצלנו זה השבח הכי גדול. אצלו, כן, הוא מחייך אלינו. אנחנו ילדים קטנים, אז מה שאנחנו עושים זה בסדר. ולעולם ועד נשאר ילדים קטנים כאלה. עכשיו, וזה, המשמעות של זה, שכל קטע ההנהגה, אני חושב שעד כאן זה די ברור העניין, נכון? עכשיו, כל קטע ההנהגה בעולם, שאנחנו קוראים לו בקבלה, קוראים לזה שמות של ספירות, נגיד שנמשך חוכמה בעולם, אז קוראים לזה חוכמה. אז יש שם קדוש, שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בשם הזה, השם הזה מרמז על החוכמה. קודם כל יש כינוי, שאנחנו קוראים לו חכם. קוראים שהשם הוא הכי חכם. וגם הוא חכם, יש פסוק בתנך. אבל חוץ מזה, שם הוויה בניקוד פתח, זה חוכמה. החוכמה זה הפתיחה של כל התהליך ההכרתי, ההתחלה, ברק המבריק. שם הוויה בניקוד, שם הוויה בניקוד צרה, זה השם של הבינה. הבינה כבר מציירת ציורים. בינה ציירת ציורים, השם, יש לך שתי נקודות בצרה. פתח יש קו אחד. יש שם הוויה ללא ניקוד בכלל, יש כל מיני, בכל, וחוץ מזה יש במידות, מחסד עד מלכות, יש, מתלווה לכל מידה איזשהו שם. ואנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בשם הזה, לא בגלל שזה באמת השם שלו, אין לו שם. אנוכי מי שאנוכי, אומר הזוהר הקדוש, זה לא יתרמז, זה לא נרמז בשום אות, לא רק בשום מילה, הוא בשום קוץ, אפילו בשפיץ של אות, אי אפשר לרמז אותו. רק מה כן? הוא נותן לנו רשות לקרוא לו בשמות האלה. בגלל שהוא נותן לנו חוכמה, אנחנו קוראים לו חכם. כן, אז יש לנו שם שמלווה את מידת החסד, זה שם אל. שם שמלווה את מידת הדין, מידת הגבורה, זה שם אלוקים. מידת התפארת נשאר תמיד הוויה, זה במרכז, זה באמצע. אחר כך יש עוד, יש נצח והוד, אז זה צבאות. ויש, בקיצור, השם שין דלת יוד זה השם של מידת היסוד. ומידת היסוד זה המשמעות של מידת היסוד. מה המשמעות של מידת היסוד? המשמעות של מידת היסוד, אם מסתכלים על צדיק, הוא מרכבה למידת היסוד. מה העבודה של הצדיקים? אז יש הרבה לדבר על הצדיקים, אבל דבר אחד אנחנו צריכים לדעת. פה, ברוך השם, אנחנו קבוצה של אנשים שכל אחד מאיתנו קרא הרבה דברים, ולא רק, לא הכל בקודש. הרבה דברים מופשטים וגדולים כאלה וכל מיני. ויצר הרע תופס כל אחד בשפה שלו. אם כל אחד הוא מדבר בשפה שלו. אז יש אחד שהוא מפתה אותו, אני יודע מה, ללכת למסעדה לא קשרה. אותנו הוא מפתה עם שכל. עם כל מיני דברים גבוהים. והאמת היא כך, אם בן אדם נשאר בלי הצדיק, שימו לב, כשאנחנו מתחתנים, אנחנו אומרים, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, לא אומרים כדת הקדוש ברוך הוא, אלא כדת משה וישראל. את מי מזכירים? מזכירים שני צדיקים. מזכירים את משה ואת יעקב. זאת אומרת, אם לא זה, וזה היסוד של, זה היסוד של הדורות הבאים, שרוצים להמשיך את עם ישראל, אנחנו מתחברים לצדיק. מה העניין הזה? העניין, אם תיקח את הצדיק, אז יכול לבוא הבודהיסט התורן ולשגע לך את המוח שבעצם הכל אותו דבר. למרות שזה עובדתית לא נכון, אבל כשמדברים מילים גבוהות, אז בהחלט אפשר לשדר את זה, אין שום בעיה. ואתה לא מבין רק, כל אחד, כולם אומרים את אותו דבר, כל אחד בשפה אחרת. ידוע, מוכר, מי לא מכיר את זה? והכל בסדר, וזה, תעשה לעצמך גוד טיים כזה ותרגע, קח קוסטי ננה, הכל טוב. אל תעלה על בריקדות ואל תשתגע. הצדיק מדייק אותנו. תורה ציווה לנו משה. למה לא תורה ציווה לנו השם? משה הוא רק השליח, שכינה מדברת בתור גורנו, הוא בעצמו לא היה כלום. זה עבר דרכו נקי לגמרי, הוא לא ערב בעצמו, שום דבר. סגנון אפילו לא שינה. כלום. אז למה זה תורה ציווה לנו משה? כי הנוכחות של משה חשובה פה. כי אם אתה לוקח את משה, אז זה מתחיל להיות משהו כל כך אוורירי וכל כך גבוה, וכל כך שאתה לא יודע, זה לא יביא אותך לשום מקום בסוף. אתה תישאר כמו לפני מתן תורה בדיוק באותו מקום. עכשיו אם נרד בדורות, אם נרד בסדר הדורות, נלך יותר מאוחר, אז עוד זלגו החוצה מעם ישראל אחרי משה, לפני ישראל, אז עוד היה ישמעאל ועשיו. אבל גם אחרי משה יצאו החוצה כל מיני אסכולות, בפרט בזמן בית שני, כל מיני נפרדו. אלה שנפרדו, לא היה להם את הצדיק, היה להם רק את הקדוש ברוך הוא. הצדוקים, הבייטוסים, האיסיים, הנוצרים הראשונים, כל אלה, הדבר הראשון שהם נתקלו, זה היה להוריד את הסמכות של הכהן, להוריד את הסמכות של הרב, של התנא, של הסנהדרין. את זה מחקו דבר ראשון, וכשהם נשארו רק לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, אין את הצדיק שמדייק אותך. כאילו, אין לך את ה... אז גמרנו, אז אתה... אז ממך כבר יוצא משהו אחר, משהו שונה לחלוטין, שאחר כך, אחר כך זה רק עושה נזק, אפילו בגשמיות. וזה בעצם הנושא שהוא מדבר כאן על... והיה, איך הוא כותב? לא, אני הבאתי פסוק אחר. לתקן עולם במלכות שדי, זה כמו לתקן עולם לפי הדיוק של מידת היסוד, של הצדיק. שזה מוזכר כאן שדי, ולא מוזכר במלכות כל או אלוקים, או הוויה, או צבאות. מוזכר דווקא הפסוק הזה, כי זה התיקון. התיקון הוא שכולם יקבלו, ובזה מובן גם רמב״ם, שהוא פחות מובן, הוא בהשקפה ראשונה לא מובן לגמרי. ברמב״ם כתוב שבני ישראל חייבים ללמד את כל העולם, את שבע מצוות בני נוח, והתכלית, הקיום בשלמות שהגוי מקיים שבע מצוות בני נוח, זה כשהוא מאמין שהוא מקיים אותם בגלל שהשם אמר אותם למשה. מה זה חשוב? ואם הוא יקיים אותם בגלל שנוח קיים אותם, ונוח היה סבא רבא שלו, מה זה רע? למה זה חסר שלימות? זה גם טוב, אבל זה חסר שלימות. זה ברור העניין. כי אם זה עובר דרך משה, אז זה האמת. זה מדויק. וזה, אין בזה עניקת החיצונים. זה הופך להיות, לא להגיד אמת, זה הופך להיות דבר ברור. ולא דבר מעורפל. הרי משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, וכשאיפה ששם האלוקים אז הרי אין ערפל, ומשה לא משאיר אחריו ערפל, ומה שמשה מדבר אלינו אין ערפל בכלל. מה שאנחנו יכולים לזהות לבד, אז אנחנו רואים את הערפל, וכשאנחנו רואים את הערפל אז ויעמוד העם מרחוק, ואנחנו לא מתקרבים בהם. כשמשה נכנס אל הערפל, אז כתוב בחז"ל שנהיה לו שביל בתוך הערפל, שאיפה שמשה נמצא אין ערפל. כי משה רואה תמיד את מה שהשם באמת רוצה. עכשיו למה? למה באמת משה דווקא רואה את מה שהשם רוצה? ואותו בודיסט תורן הוא גם רוצה לדעת מה שהשם רואה. לא, לא, בודיסט זה לא מילה נכונה, כי הוא לא מאמין בהשם בכלל. אבל איזה מין סתם, איזה, לא יודע מי. יכול להיות משהו אחר שכן מאמין באיזשהו התחלה של הכל. באיזשהו ברוך אברהם לאל עליון כזה, משהו כזה סתם, לא ברור. ולמה הוא? כי מי שמתקן את כל המידות שלו לגמרי, ומשה רבנו הרי שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, הוא היה בתכלית הביטול. אצלו אין משהו שגורם לו לטעות. הטעות לא באה מטעות בגלל שאין לו שכל. הטעויות שלנו באות בגלל שהלב מושך אותנו, וזה יותר נכון לנו לטעות. נכון במרכאות. אז משה זה האמת, ובשביל זה אנחנו רוקדים בשמחת תורה, משה אמת ותורתו אמת. לכאורה בוא נרקוד השם אמת ותורתו אמת, למה אנחנו רוקדים משה אמת ותורתו אמת? אבל כל הדברים האלה מבוארים על ידי לתקן עולם במלכות שין ד' י', זה התיקון האמיתי, זה התיקון של מידת היסוד. וזה מה שחז"ל אמרו, שעמוד אחד בעולם, עמוד אחד יש בעולם, וצדיק שמו, שנאמר וצדיק יסוד עולם. אז זה גם אותו דבר. המושג שעליו העולם עומד, ככה כתוב, צדיק אחד, עמוד אחד יש בעולם, ועליו העולם עומד, שנאמר צדיק יסוד עולם. המושג הזה של עולם עומד, זה כמו על שלושה דברים העולם עומד, על תורה ועבודה וגמילות חסדים. עולם עומד, ויש האנטיתזה של עולם עומד, זה לא עולם שלא קיים. יש גם על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. בלי דין ואמת ושלום אין עולם. אבל בלי הצדיק יש עולם, אבל העולם הוא עולם נופל. לאן הוא נופל? הוא נופל לכל המידות הרעות שלו, ואז בדיעבד הוא עושה רציונליזציה, אז הוא מפתח עוד דת, עוד פילוסופיה, עוד משהו, ואחר כך הוא גם מראה איך שהכל נראה אותו דבר. כי הערפל גודל. יכול להיות שהמידות הן יותר רעות, אז הערפל הוא יותר גדול. וכשהערפל גדול, באמת הכל נראה אותו דבר. זה גם העומק של המשל במסילת ישרים, שהוא כותב שכשמשהו לא מתוקן, הבן אדם הוא בחושך, אז הוא חושב על עמוד שזה אדם, ועל אדם שזה עמוד. איך הוא מביא שם? נתקל בעמוד, הוא מבקש סליחה, הוא דורך על בן אדם, הוא לא שם לב. אז זה הכל אותו חושך, זה הכל אותו ערפל. רק מה? השם אמר לשכון בערפל. שלמה המלך אמר, השם אמר לשכון בערפל. אבל למצוא את השם בתוך הערפל צריך את שלמה, זה עוד פעם צדיק. אנחנו לא כל כך מוקסמים מהחוכמה של שלמה, כמו מהתשובה של שלמה, כמו מההכנעה של שלמה. אם רק שלמה היה חכם, אז היו עוד הרבה חכמים בעולם. ולא כל ספר של כל חכם נכנס לתנך. אבל העירת שמיים של שלמה, הסוף דבר הכל נשמע את האלוקים הרב את מצוותיו שמו, בגלל זה זה הכל נכנס. בגלל זה זה נכנס. אז שם, אז זה באמת, השם אמר לשכון בערפל. ואז עם הכוח של הצדיק אפשר לפזר את הערפל גם ממוחות כאלה שמלאים ערפל. רואים את זה, רואים את זה. הרבה פעמים אנשים מגיעים עם מוח מלא ערפל, ואם רק ידברו איתם על הקדוש ברוך הוא, אז כאילו, בסדר, אוקיי. אתה גם אומר, הגורו שלי אמר בדיוק את אותו דבר. ברגע שאיזה אמרה של צדיק, או איזה מין משהו שמדייק, איזה וורט של הקוצקר, איזה משהו כזה שנוקה ויורד עד התהום, או איזה סיפור של רבנו או משהו, אתם מתחילים לחשוב אחרת. אחר כך לאט לאט זה מבשיל, עד שבסוף זה מקבל שורשים וגודל על זה משהו. אז זה לוקח זמן, אבל זאת האמת. זה בקשר לעניין הזה, יש עוד כמה דקות. עכשיו מביא עוד פסוק שמוזכר שם אותו שם, שין ד' י', וזהו והיה שדי בצריך. הפסוק הזה לא מובן, רש"י כותב, מה?
לא כתוב כתיבה, אבל...
לא שמעתי.
לא כתוב בעלינו לשבח שהכתיבה.
לא כתוב בעלינו לשבח מה?
רק שכתיבה, שעל ידי כתיבה זה...
הכתיבה לא, לא. הכתיבה לא. אבל האמירה של הצדיק. לא כתוב הכל באותו מקום. הוא לא מנסה להסתייע מעלינו לשבח לכתיבה. עכשיו, הקטע הזה זה הדיבור של הצדיק, והקטע הבא זה הכוח של הצדקה. וזהו, והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך. רש"י כותב שם בפסוק, שהפסוק הזה כפשוטו הוא לא מובן, כי הפסוק אומר כאילו הקדוש ברוך הוא יתווסף על השונאים שלך. מה זה? אז יש כאלה ראשונים שכותבים והיה שדי מבצריך. וזה פסוק, ואו שרשי אומר, רשי נותן, הוא אומר כאילו זה מקרא קצר, והוא מוסיף איזה מילה באמצע שהופכת את זה, אני כבר לא זוכר. אפשר להסתכל ביוב חפב. אבל כאן הוא כבר מדבר אחרי התיקון של המפרשים, כאילו, וכסף תועפות לך, שעל ידי בחינת כסף תועפות, היינו בחינת הון יוסיף רעים רבים, שעל ידי זה נעשה אוויר מעופף, שנזדקך האוויר כנל, על ידי זה נעשה בחינת שדאי, היינו תשובה וגירים, כי שדאי הוא בחינת תשובות, תשובה כנזכר לאל. זאת אומרת, מה שהוא אומר, הוא אומר שכל זה, זה באמת נכון. הצדיק באמת מדייק אותנו, שם לנו את האצבע על הנקודה הנכונה. זה נכון. אבל מה אם הלב שלנו לא במקום, אז הצדיק יכול להיות השכן שלנו, דלת ליד דלת, ואנחנו יכולים כל יום לפגוש אותו בחדר מדרגות ולהגיד לו בוקר טוב יפה. וכאילו אין שייכות, כאילו יכול להיות לי שכן אריתראי שאני אגיד לו כל יום בבוקר בוקר טוב יפה. אותו שייכות יכול להיות לי עם הצדיק, הכל אותו דבר. מה, הקרבה הפיזית או הקרבה הרעיונית אפילו, היא לא תמיד עושה את ה... צריך איזשהו משהו שיהפוך אותי בכיוון שלי, שאני אלך בכיוון לצדיק. זה עושה הצדקה. כשבן אדם נותן צדקה, אפילו אם בהתחלה הוא מלא ערפל ומבולבל וזה, אבל צדקה כולם אוהבים לתת, ברוך השם. כשבן אדם נותן צדקה, אחרי זה אפשר, הוא יכול לקבל את האור של הצדיק, ואחרי זה הוא נהיה מדויק, ואז הוא מתקן את ה... יש פסוק בדברי הימים, שנביא, אחד מהנביאים שאומרו, שיש מהם בתנך רק כמה פסוקים בודדים. הנביא הזה אומר, וימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת. זאת אומרת, יש אלוהים, אבל לא אלוהי אמת. מה המשמעות של זה? כאילו מן ערפל כזה. הכל בסדר. הכל הולך ביחד. ואת זה אפשר לתקן ברגע שבן אדם שם את עצמו במקום הכי מדויק. זאת אומרת, על כל פנים הוא לא יודע, הוא לא יודע מה כן נמצא במרכז, אבל הוא יודע שהוא לא במרכז. הוא מזיז את עצמו הצידה. אין דבר שמזיז את הבן אדם הצידה יותר מזה שהוא נותן צדקה. ובזה הוא נפתח. זה הפירוש גם שהוא, מה שהוא אומר בחלק ב', שצדקה פותח, זה המפתח שפותח את ההתחלה של כל ההתחלות בעבודת השם, זה הצדקה. טוב, אנחנו נפסיק פה, בגלל שכאן מתחיל עוד עניין, זה עניין שלם ולא כדאי. על כל פנים, צריך לתת צדקה. זהו. זה העניין. צריך לתת צדקה, כמה שאפשר. חצי סנט, לא משנה, אבל צדקה צריך לתת. ואם בן אדם זוכה ונותן צדקה שזה כואב לו, וזה כואב לו, לא שהוא לא לוקח מהלחם שלו, זה אין שום חיוב. זה כואב לו בגלל שהוא מחור לכסף. הוא נותן צדקה, אז הוא... ההתגברות הזאת יכולה להביא לו אור מאוד גדול, אנחנו לא צריכים לשכוח. בעצם הבעל הבית האמיתי על הכסף זה הקדוש ברוך הוא. אם אני קיבלתי פיקדון, קיבלתי ממך פיקדון, עכשיו אני מכריז על זה שזה שלי, אז אני גזלן. כן, אני אוהב בצע. אני צריך לזכור שהבעל הבית האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, ואני צריך להתייעץ איתו, ביני לבין עצמי, אני צריך להתייעץ איתו, כמה אני צריך לתת. היה רב לוי יצחק בנדר סיפר, שהוא פעם הגיע לסוף כסף לאיזה, איזה מקרה דחוף, אני יודע, הגיע למישהו שהיה לו בית חרושת לסבון, הוא היה יהודי עובד השם גדול, והוא פיזר המון צדקה, וזה האנשים לא כל כך ידעו. אז הוא בא אליו והוא נתן לו סכום מאוד יפה. והוא היה נורא לחוץ, והיה צריך, בזמן קצר להביא איזה סכום ענק, וזה היה איזה מקרה אקוטי כזה, שבוער. אז הוא אמר לו, קראו לו רב אייזיק, הוא אמר לו, רב אייזיק, אולי זה קצת. וככה, היה עוד בחור צעיר. והוא לא כעס, הוא אמר לו, תקשיב, אני כל יום בהתבודדות, אני מתבודד גם על הנושא הזה, כמה אני צריך לתת. ואני עושה את הכל מחשבון. זה מה שהייתי צריך לתת לך. זה. הבן אדם שחי ככה, אז הוא, כאילו, זה, אחר, זה משהו אחר לגמרי. זה כאילו, הוא מסדר תקציב, הוא מחלק. זה לא שלו, הוא יושב על הברז, הוא צריך לדעת לאן כל מיני דברים ילכו. החלק הזה הולך אליי, החלק הזה הולך אליך, מה זה משנה? זה לא ששנינו. ככה צריך להסתכל על זה. וזה תיקון גדול. זה תיקון גדול יותר מעצם הנתינה. השם יעזור שנזכה. גם בשביל זה תקיעות, שווה להתפתח.